קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו נעסוק היום בפרשת נשוא. מבחינתי זאת הפרשה הראשונה בספר במדבר. בספר במדבר יש לו כמה וכמה דברים מיוחדים, ואחד מהם הוא הנושא של העיסוק במעמד שבט לוי. ספר ויקרא נתפס כתורת כהנים, ואכן נושא של עבודת הכהנים ותפקידיהם בא לידי ביטוי נרחב בספר ויקרא. מאידך, ענייני שבט לוי שאינם כהנים אינם נידונים עד כה בכלל. והדברים הללו באמת לראשונה באים לידי ביטוי בספר במדבר. עד כדי כך שהייתי אפילו אומר, כפי שאני אנסה להוכיח בהמשך השיעור, שספר במדבר הוא ספרם של לוויים, על משקל שספר ויקרא הוא תורת כהנים. אכן, מעמדם של הלוויים כשבט ותפקידיהם השונים עולה באופן מאוד חזק בספר במדבר. עד כה בספר ויקרא וגם בספר שמות לא נתקלנו בלוויים, מלבד איש לוי או שבט לוי בפרשת חטא העגל, כמי שעשה מעשה מיוחד, והוא קשור בהחלט למעמד של שבט לוי, אבל בהחלט לא קיבל שום אזכור ושום התייחסות מפורשת למעמדו של השבט. כאן בספר במדבר אנחנו מקבלים התייחסות נרחבת לעניין, והדברים באים לידי ביטוי לאורך הספר כולו. כבר בראשיתו של הספר, כאשר העם נערך למפקד שהוא הכנה לקראת ההליכה לארץ, ארגון העם, ארגון המסעות לקראת ההליכה מהר סיני לארץ ישראל, מונים את העם. והמפקד הזה שעומד במרכזה של פרשת במדבר, מונים בתחילה מי הם ראשי השבטים הנשיאים שיסייעו למשה ולאהרון במפקד. יש פה רשימה של כל השבטים, ושמו של נשיא שבט לוי נעדר מן הרשימה. הדבר הזה איננו מקרי, כי אנחנו יודעים מתוך ההמשך שלשבט לוי יש מעמד מיוחד, ואכן כבר בסוף המפקד של הישראלים, כפי שמופיע בסוף פרק א' בפרשת במדבר, הכתוב כבר אומר בפירוש, והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. ובהמשך הכתוב באמת מספר לנו, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו, הם יישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתו וסביב למשכן יחנו. ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוויים, ובחנות המשכן יקימו אותו הלוויים, והזר הקרב יומת. וחנו בני ישראל איש על מחנה וביש על יגלול לצבותם, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות. במילים אחרות הכתוב נותן פה מעמד מיוחד לשבט לוי, תפקיד מיוחד לשבט לוי, ומכוח המעמד והתפקיד הזה הוא גם מקבל מקום חנייה במשכן סביב ליבו של העם, והוא המשכן. הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מיוחדת כאן, כאשר המפקד שלהם הוא לא יחד עם כל העם. וכשמסדרים את העם לסדר החנייה, הכתוב מיד מדגיש לנו ששבט לוי מקבל מקום חנייה מיוחד. פרק ג' ופרק ד' בפרשת במדבר מחזירה אותנו למפקד מיוחד של הלוויים. אם בחלק הראשון דנו במפקדם של הישראלים וסדר החנייה שנגזר בדרך זו או אחרת מן העניין, פרקים ג' וד' מדברים על המפקדים שעושים ללוויים, ולאור זה התפקידים ומקום חנייתם. והמפקד הזה וכל הנגזר ממנו הולך ונכנס גם לתוך פרשת השבוע, לפרשת נשוא. אכן, ללוויים יש מעמד מיוחד גם בעובדה שהם מקבלים תפקיד בפירוק המשכן, בעניינו, בשמירה עליו, בנסיעתו, ויש להם גם תפקיד לשרת בקודש. תפקיד השירות שלהם בקודש פחות מקבל ביטוי פה, לא מזכירים פה לא את השוערים ולא את המשוררים, הוא לא נזכר פה בספר במדבר, הוא נזכר בעיקר בנביאים ובכתובים, כאן הוא לא בא לידי ביטוי, הוא כן נזכר בתפקידים המיוחדים שהיו להם במסע במדבר, והוא תפקיד ייחודי לפירוק והקמה של המשכן ושמירה למשכן. נכון שהדבר הזה יקבל ביטוי בהמשך בעבודת הקודש גם במקדש, דבר שלא נדון כרגע. בכל אופן, מכוח העניין הזה יש לו מפקד מיוחד, ומפקד שקודם כל צריך להמיר את הבכורים בישראל שהם יועדו לתפקיד הזה מלכתחילה, עם הלוויים שנכנסו תחת כל בכור פטר לחם בני ישראל. הכתוב אומנם לא מספר למה היה החילופין, החילופין כנראה לפי כל ההבנות נעוצים בהתנהלות של האומה בחטא העגל, ושבט לוי שלא נפל בכישלון הזה, אבל הדברים לא נאמרים בפירוש, יש רמיזה לכך בספר הדברים, אבל אין אמירה מפורשת, אבל הוא מקובל כפשוט בין כל הפרשנים. אכן קודם כל מפקד ראשון שבו מונים את הבכורים, מונים את הלוויים מבין חודש ומעלה, ומתנהל תהליך של חילופים. ובהמשך, לאחר מכן, כאשר רוצים למנות ולמנות את המחנות ואת המשפחות הלוויים על תפקידיהם ועל מיקומם במחנה, יש מפקד נוסף שהוא מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, דהיינו אלה שנוסעים בעול העבודה הלכה למעשה, כדי לערוך את התפקידים ולסמן כל אחד במקומו ובתפקידו. ובכן, הנה אנחנו כבר רואים שהעיסוק הזה בייחודו של שבט לוי בתוך המערכת הכוללת מקבל מקום נרחב מאוד, כ-50% או למעלה מזה, בתוך הפרשה הראשונה. גם בפרשה השנייה, פרשת נשוא, אנחנו מוצאים את המשכו של המפקד הזה, את החוליה הנוספת של בני גרשון ובני מררי, כי מה שהספיקו לעסוק בו בהתחלה בפרשת במדבר, היה רק תפקידם של בני קהת, ואנחנו פה מדברים על גרשון ומררי, ובעצם זה המשך ישיר של האירועים שפתחו את הספר. גם בחוליה הבאה שאנחנו מכירים לאחר מכן, וגם היא מייחדת את הלוויים על מעמדם המיוחד, גם פרשת שילוח התמים מן המחנה, גם היא נוגעת למחנות שונים, ואנחנו יודעים הרי שלא כל תמן נשלח באותה צורה, יש דירוג בעניין הזה, וגם פה יש, אמנם בתורה שבעל פה לא כתוב בפירוש, גם דרגות אחרות של שילוח ממחנה שכינה, ממחנה ישראל, ממחנה לוויה, יש פה גם כן איזשהו דירוג. הדבר שגם בפרשת נשוא בהמשכה בא לידי ביטוי, הוא קורבנות הנשיאים ביום חנוכת המשכן. יש פה חוליה נוספת, מבט מסוים לאחור, למרות שאנחנו כבר עסוקים בחודש אייר של השנה השנית לצאתם ממצרים, ואנחנו נערכים למסע שיתחיל בכף באייר. הכתוב מציץ לרגע אחורה ודן בהקשר להערכות סביב המשכן ומקומו של המשכן גם בטקס חנוכת המשכן. וכידוע, הנשיאים הביאו את המתנות שלהם. קודם כל, נשיא לוי לא מופיע, אין נשיא לוי. דבר נוסף, אנחנו יודעים שאת מה שהנשיאים הביאו כמתנה חילקו בין משפחות הלוויים. והרי כך נאמר, כאשר השם מצווה את משה כך מאיתם מן הנשיאים, והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתתה אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, והייתן אותם אל הלוויים. ופה באה התורה ומפרטת מי קיבל כמה, בהתאם לאופייה של עבודת המסע שיש לכל אחת מן המשפחות. במילים אחרות אנחנו מוצאים פה שוב את חיבורם של הלוויים לעשייה שהכתוב מתאר בפרק ארוך בפרק זין, כל הנושא הזה של קורבנות הנשיאים, וגם כאן התורה מסבירה לנו איך הדברים הללו יש להם זיקה אל הלוויים. במובן כפול, א', נשיא לוי איננו מביא קורבן, הוא מן האלה שעסוקים בהקרבתו של הקורבן, בעשייתו, הם כביכול הכתובת, הם לא המביאים, והכתובת הנוספת היא שאת חלק מן הדברים שהובהו כמתנה, חילק משה על פי צו השם ללוויים, כדי שיוכלו לעבוד ולשמש בתפקיד שבו הם נושאים, וגם המפתח לחלוקה היה פועל יוצא של התפקידים השונים. פרשת בעלותך פותחת באמת בטקס טהרת הלווים, הכנסתם לעבודה, טקס שלם, מיוחד במינו, שבו אנחנו מוצאים שיש צורך לקחת את הלווים מתוך בני ישראל, כדי לטהר אותם, כדי לקרב אותם, להכשיר אותם לעבודה כדי שיוכלו לעבוד. יש פה תהליך של טהרה, של הזעת מי חטאת, שבעצם אפר פרה אדומה. יש לנו עניין של גילוח, כמו שמצאנו גם אצל מצורה ואצל נזיר. יש לנו עניין של כיבוס בגדים, קורבנות מיוחדים. זהו מעמד מיוחד שבמסגרתו והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את עבודת אוהל מועד, ותיארת אותם ונפת אותם תנופה. כי נתונים נתונים הם עלי מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. והכן הכתוב מספר לנו פה על העובדה שהם הובדלו מתוך בני ישראל, והם ניתנו לארון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, והם בעצם נציגי העם בשביל לעבוד את עבודת הקודש. העם כולו עסוק בענייניו השוטפים, והלוויים שיש להם מעמד מיוחד בעצם משמשים בתפקיד הנכבד והחשוב הזה, שבמסגרתו הם באמת יכולים לעבוד את עבודתם ואת שליחותם המיוחדת, שהיא שליחות שיש לתת לה כלים ומקום מיוחד. אכן לצורך זה טקס מיוחד שמתאר אותם, שמכשיר אותם. הדגש שכתוב פה גם ביחס, כמו ביחס לכהנים, יש פה התהרות, אבל הם נלקחים מתוך בני ישראל. הם חייבים לזכור את הזיקה. הם מייצגים את העם בעבודת הקודש. אכן, השליחים, שליחי הציבור, אינם מרוממים לטובת עצמם, לצורך עצמם. הם הוצאו מתוך העם בשביל העם. וזאת נקודה מאוד חשובה בהבנת הלוויים, את תפקידם ואת מעמדם. מה גם ש... כהונת הלווים עוברת בירושה. יש חשש גדול שהדבר הזה עלול אולי ליצור הבנות לא ראויות, התנשאות שאיננה ראויה. כאן הדברים באים בצורה ברורה ומובלטת, ומעמידים את השליחות הזאת של הלווים באיזון הנכון ובהבנה הנכונה. בהמשך אנחנו מוצאים פעם נוספת את הנושא של הלווים. והוא בא לידי ביטוי בצורה מעניינת, שוב במסע. העם יוצא למסע, יוצא לדרך, והכתוב מספר לנו על הערכות העם בהתאם לתוכנית שכבר עוצבה קודם לכן סביב המפקדים. העם נוסע ושבט לוי נע בליבו של המחנה כפי שתואר. הכתוב הולך ומגלגל לנו עניינים שונים שקורים במסע, תלונות ומענות, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב בהקשר של פרשת התרים את הארץ, או כפי שנהוג לקרוא להם המרגלים. וגם פה באופן מפתיע, אלה שמות האנשים שיוצאים ומופקדים על השליחות הזאת מטעם העם על פי השם. הם יוצאים והם יוצאים ונשלחים על ידי משה. הכתוב מונה רשימה, וכל השבטים מופיעים, ושוב הלוויים אינם נכללים בנשיא הלוויים. איננו מן הנשיאים ההולכים לתור את הארץ, וממילא הם גם לא שותפים, אפילו לא בעקיפין, בנושא הזה של חטא המרגלים. יוצא דבר מדהים שלא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים, שני החטאים הכבדים של תקופת המדבר, שבעתיים ובעקבותם חלו זעזועים קשים באומה בדורות ההם, ובכלל לדורות המשקה של הדברים הללו היו הרי גורל, הם אינם נכללים בכישלון הזה. הם אינם בלועים בתוך הנפילה הזו, והיא נותנת תוקף מיוחד ועוצמה רוחנית ומוסרית לשבט הזה. הכתוב באמת מספר לנו בהמשך על התפקידים הנוספים שהלוויים נושאים, ושוב גם לא בעונש וגם לא בגזרות שנוגעות לעניין הזה. שבט לוי באמת נמצא באיזה מין סיטואציה מיוחדת, במעמד מיוחד. אנחנו יודעים היטב שהדברים הללו אינם מסתיימים בקטע הזה, וכשמחלוקת קורח מתגלגלת לה, אנחנו שומעים שהייתה טרוניה, ודווקא חלק משבט לוי כן משתתף בו. הרי קורח בן יצהר, כן, הוא בן לוי, ואותו קורח, כן, כל העדה כולם קדושים ותוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? והכתוב מספר לנו שמשה מבקש מהם, הרי רב לכם בני לוי, שמעון בני לוי, כן, שמעון בני לוי, המעט מכם הבדיל השם אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. וכן אנחנו מוצאים פה שהמעמד של שבט לוי עומד כאחד מהנושאים המרכזיים בדיון בפרשת קורח, שתופסת מקום חשוב בספר שמות. כן, הנה אנחנו מוצאים ששבט לוי, או חלק משבט לוי, הוא זה שמנהל את הוויכוח, והוא גם דורש זכויות של כהונה, והוא לא מסתפק בזכויות הלוויה, ועל כך בדיוק, ובנושא הזה בדיוק, דן משה רבינו איתם, ומנסה להסביר להם, רב לכם בני לוי, כן? יש לכם, קיבלתם הרבה, קיבלתם מעמד מיוחד, והמעט מכם, כי הבדיל השם אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, מדוע אתם מתלוננים עוד? ואכן, שבט לוי במקרה זה, בעתיו של קורח, נכנס, והדיון על מעמדו ותפקידו המיוחד, נכנס שלא בטובתו, ולא בכדי, כבר לימדו אותנו חז"ל, ויקח קורח בן יצהר, בן קיאת, בן לוי, לא בן יעקב, כן, ששמם לא יחד ולא ייזכר יחד איתם. יעקב אבינו ביקש לצאת מן העניין, אבל במקרה זה מעמדו של שבט לוי איש תרברב והסתבך גם בתוך המכלול הזה של הדיון של קורח ועדתו. בכל מקרה אנחנו מוצאים באופן מעניין ובהמשך למרכיב הזה את הנושא של המבחן של המתות. הכתוב מספר לנו שכל אחד באו והביאו שמתהו, וזה חלק מן הבירורים שנערכו בעקבות פרשת קורח וסעיפיה. והכתוב מדגיש, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. ואכן הכתוב מספר לנו בהמשך שבאו לבחון את הדברים, והכתוב מספר, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. אכן שוב בית לוי עמד פה לדיון, והמטה של לוי, לא מטה הכהנים, אלא מטה שבט לוי, הצורך להוכיח ולאושש את מעמדם המיוחדם של שבט לוי, שהוא על פי השם, לא מעצמו נעשה הדבר, אלא על פי השם נקבעו הדברים הללו. ואכן בעקבות כל הדיון הזה, ומה שקרה לאנשים שהתקרבו שלא כדין, נוצר חשש וגם תלונה, אתם המיתם את עם השם, ובאיזשהו מקום לא כדאי להיות לוי, ועזר הקרב, כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לגבוה, שמתם אותנו קרוב, ובסוף זה תוקע אותנו. אומר השם אל אהרון, אתה ובניך ואת אביך באמת מופקדים ויש לכם אחריות, אבל וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך, הקרב איתך וילבו אליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל מועד. ושמרו ממשארתך ומשמרת כל האוהל, אחר כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו ולא ימותו, גם הם גם אתם. אז יש תפקידים ויש חלוקת תפקידים ויש גזרות מי מופקד על מה, אבל עם כל זאת, ואני נלקחתי את אחיכם הלוי מתוך בני ישראל לכם מתנה נתונים להשם לעבוד את עבודת אוהל מועד, ואתם תעשו את העבודה ועזר הקרב יומד, וגם על כך אתם מופקדים, אבל זה נתן לכם גם זכויות, ויש לכם מתנות כהונה ולוויה. ופה הכתוב מפרט רשימה ארוכה של מתנות כהונה ולוויה, ועניינם של כל אלה הוא בעצם, ולבני לוי אומר הכתוב, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. פירושו של דבר, זה גמול, זה במקום, זהו שכר על עבודת הקודש. והם באמת אינם יוצאים ריקים. לכן אנחנו מוצאים שיש לנו פה מתנות כהונה ולוויה, ויש מעשרות, ויש כל מיני זכויות שניתנות, ושבט לוי אכן לוקח סיכון, יש עליו אחריות גדולה, אבל יש לו גם שכר. והשכר הזה הוא בעצם בא לומר, אכן הכל תלוי בכם, אם תמלאו באמונה ובמסירות את תפקידכם, יש שכר בצדה, והשכר הזה הוא חלף עבודתכם, במקום העבודה האחראית ובאמונה, זו שמנתקת אתכם. ולא בכדי באותו הקשר נזכר כאן לראשונה שעם ישראל, כשהוא יבוא לנחול בארץ, חלק לא יהיה ללוי בתוך הנחלה. נחלתו של עם ישראל איננו אלא לישראל ולא ללוויים. שבט לוי, כן? על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו לחלה. יש להם כתרומה, יש להם מעשר, אשר ירימו תרומה נתינה ללוויים לנחלה, במקום זה הם לא מקבלים נחלה. ובכן, הרעיון הזה שמתחיל להתגלגל פה ויקבל ביטוי בהמשך ספר במדבר ובספר דברים ובספר יהושע, כדבר שהולך וקורם אור וגידים, באמת נעוץ בנקודה הזאת. יש תפקיד חשוב ללוויים, ללוויים יש מעמד מיוחד, זכויות מיוחדות, אבל הדבר הזה גם מעמיד אותם בהקשר הזה לנחלה שיש לה למגורים ולא לעבודת הקרקע. עבודתם היא עבודת הקודש. מי שישלם להם שכר על כך יהיו העם במתנות הכהונה והלוויה. מאידך הם לא זכאים לקרקעות כי הם גם לא יספיקו לאבד אותם. הם חייבים להיות פנויים מן העיסוק בעניינים חומריים ובענייני פרנסה וכלכלה, כדי שהם יוכלו להיות פנויים למשימות של עבודת הקודש. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. הנה ככן שתי הפונקציות הללו של הוראת התורה ושל עבודת הקודש במשכן, במקדש, הם היהודים שניתנו לשבט לוי, וכתמורה לכך הם זוכים לשכר במתנות הכהונה והלוויה. אבותיי, מעמדו של שבט לוי הולך ומתגבש, הולך ומצטייר פה. והדברים אינם מסתיימים כאן. בספר דברים במדבר, כפי שאמרנו, ספרם של לוויים, מדגיש את הדברים הללו גם בהקשרים נוספים, אין באופן ישיר או בעובדה שהם אינם מעורים ואינם מעורבים בדברים שונים. הכתוב חוזר ומספר לנו על הייחוד הזה, כאשר אנחנו שומעים במפקד שנערך בערבות מואב בשנה ה-40 לפני הכניסה לארץ. הכתוב מספר לנו ששוב במפקד הזה אנחנו איננו מוצאים את שבט לוי נפקד יחד עם כל העם, כפי שקרה גם במפקד של פתיחת הספר. ולשבט לוי יש מפקד בפני עצמו, לא בכדי, כי הכתוב אומר לנו שאחת המטרות של המפקד הזה הוא לאלה תחלק הארץ בנחלה. וכבר הכתוב לימד אותנו ששבט לוי לא ינחל בתוך העם, ולכן להם יש מפקד אחר שעומד בפני עצמו. גם להם צריך לחלק אחרי כן ערים, כפי שעוד מעט ידובר בהמשכו של ספר במדבר. אבל המפקד הזה, שאחת ממטרותיו, איך לפי זה מבטיח מי יקבל תעודת זכאות לנחול בארץ, המפתח הזה איננו נצרח לשבט לוי, כי לא יש נחלה מסוג אחר, ערים ולא נחלות שלמות. ואת המפתח לחלוקת הערים גם הוא נעוץ בסדר גודל של המשפחות, ובאמת יש להם מפקד נוסף שינתן לו. ושוב הכתוב מספר שערכו פה מפקד ואלה פקודי הלווין למשפחותם. יש פה רשימה, והכתוב מסכם ואומר, היו פקודיהם כך וכך, כי לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. הנה ככן הכתוב אומר בפירוש את הסיבה. ואכן, הסיפור הזה של דרך נחלת הלוויים יחזור בהמשך בעוד עניינים בהמשכו של ספר במדבר. אנחנו מוצאים בהמשך, כאשר התורה מספרת לנו בנושא של חלוקת הארץ וההתנחלות בה, הכתוב מספר לנו בפרק למד דלד מהם גבולות הארץ שינחלו. והכתוב מספר לנו שם בפרשת מסעי, בגבולות פרשת מסעי, לא רק מהם הגבולות, אלא גם מי הם שמות האנשים או הנשיאים אשר ינחלו את הארץ. אלעזר הכהן ינחילו את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ. ואלה שמות האנשים, ושוב רשימה, ואין פה את נשיא בנימין, שוב מן הסיבה שאמרנו. התיאור מדבר להתנחלות של כלל השבטים, ולכן הפרק הסמוך שבא מיד לאחר מכן, הכתוב מספר לנו מיידי צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותם תתנו ללוויים. הנה ככן הכתוב מיד מלמד אותנו על ערי הלוויים, ועל ערי המקלט, שהם גם הם ערי לויים, ופה יש פרשה ארוכה, פרק למדי הארוך, שכל כולו עוסק בעצם בערי הלויים. והדבר הזה הוא באמת השלמה, כי לא דאגו רק לנחלתם של הישראלים, דאגו גם לנחלתם של הלויים, והדבר הזה בא לידי ביטוי בהבנה ובהגדרה מדויקת, 48 ערים, כל שבט נותן 4 ערים, כפול 12, יש לנו פה 12 כפול 4, 48 ערים, והחלוקה תתבצע לפי עקרונות שרב ומעט, אבל זה לא מופיע פה, זה מופיע בספר יהושע בפרק כף א'. כאן הכתוב קובע את העקרונות, והרעיון הזה של נחלת הלויים כשעומדת בפני עצמה, שוב בא לידי ביטוי, גם המפקד הוא בפני עצמו, וגם הנחלה היא בפני עצמה. נמצאנו למדים שבספר במדבר לכל אורכו, על 36 פרקיו, בערך שליש עוסק ישירות במעמד הלוויים, אם זה המפקדים המיוחדים שלהם, גם בפרק ג', גם בפרק ד', גם בפרק כ"ו, אם זה בנושא של הנחלות בארץ, פרק למד ה' שעוסק בערי הלוויים, והוא איננו נכלל בחלוקה הכוללת ולא ברשימת הניסים, אם זה בנושאים של טהרת הלוויים כפרק שעומד בפני עצמו בפרק ח', אם זה הנושאים שקשורים לכל מה שקשור לדברים שהם לא מופיעים, גם זה שהם לא מופיעים ברשימת הנשיאים, זאת אמירה. זה שיצאו לטור את הארץ, הם לא כלולים בפרשת המרגלים. יש פה לימוד גדול. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שמעמדו של שבט לוי, כולל בפרשת קורח, נדון בצורות שונות, בהקשרים שונים, ואם נמרקר את ספר דברים, ספר במדבר, לכל אורכו, ונציין היכן מופיעים שבט לוי, עניינים הקשורים לשבט לוי, נמצא שנתחים רבים של ספר במדבר עוסק במעמדו של שבט לוי. דבר שלא היה לנו עד כה בחומשים הקודמים, הכתוב מבליט את השבט, מבליט את מעמדו המיוחד, את תפקידיו המיוחדים, את מקום חנייתו במדבר ולאחר מכן בנחלה בארץ, וכל זה כנגזרת לתפקיד שהוא ממלא בקודש. הוא מקבל את מיקומו הן סביב המשכן והן בנחלה בארץ, כרעיון שקשור להנחלת התורה ולשמירה למקדש. ובתוקף תפקידו זה הוא זוכה למקומות מיוחדים, אם סביב המשכן בתוקף תפקידו במדבר כמי שאמון על פירוק המשכן והשמירה עליו, ואילו אנחנו יודעים בארץ שאת התבזורת הזאת היא בעצם מרכזים חינוכיים. הרי הלוויים הופכים להיות מרכזים חינוכיים לכל אחד מן השבטים. וכל צורת ההתנהלות וכל צורת הפעילות של השבט עולה מכאן. אז אם פתחנו ואמרנו ששבט לוי מהווה במידה רבה שבט מיוחד עם מעמד מיוחד, אין ספק שספר במדבר הוא הספר שבו הדברים באים לידי ביטוי. ספר במדבר שבו עם ישראל כולו הולך ומתעצב לאחר סיום ההשתלמות בהר סיני ולקראת הכניסה לארץ, וקובעים כללים ודפוסים של הנהגה ושל מקומות וכו' וכו'. במסגרת עיצוב הדפוסים שבט לוי מקבל את ממקומו ואת מעמדו, והנושא הזה נדון לאורך הספר פעמים הרבה. ולכן אם נרצה להשתמש במטבע הלשון שכבר הזכרנו אותה, ספר במדבר כספרם של לוויים, כספר שמעלה את שבט לוי למעמד מיוחד ומציג את העניין הזה בהיבטים שונים ובהקשרים שונים.